בספר במדבר, פרק למד א', בדף שעידו והרב דני הביאו, כתוב הפסוקים הראשונים. מדבר השם אל משה לאמור, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים, אחר תאסף אל עמך. יש פה קשר בין מצווה אלוקית, משימה, לנקום את נקמת בני ישראל ממדיין, לבין סיום משימת ההנהגה של משה רבנו. קשר לא פשוט, אומר רש"י, בפסקה 8, היום יום זיכרון של רש"י, אומר הספרי, כך מביאו רש"י, אף על פי ששמע שמיטתו תלויה בדבר, עשה בשמחה ולא איחר. מנהיגות אמיתית, כל כוחה מת המשימה האלוקית. לכן, ברגע שהמשימה מסתיימת, אין עיכוב, אין איחור, אין התחמקות, אלא מיד אומר משה אל העם. אבל לשונו של משה מבררת מה עומק הנקמה של בני ישראל. ואת הבירור הזה אנחנו בעצם הולכים איתו, נבנים איתו אלפי דורות. הוא לא בירור פשוט. מושג הנקמה נתפס, עלול להתאפס בשטחיות כאיזה תגובה על זה שפגעו בי. ואילו כאן מדובר הנקמה האלוקית, נקמת השם, אומר משה רבנו לעם ישראל. כדי להיות ראוי, לנקום את נקמת השם, צריך לעבור תהליך בתוכנו. המושג לנקום את המדיינים, הוא יוצר ציר של פעולה נגד מדיין. זה ציר נכון, אבל הוא ציר שני. הציר הראשון זה פעולה מול עצמנו. איזה פעולה? החלצו מאיתכם. איך אפשר לעשות את זה? איך אני לחלץ ממני? אם נפרש, כמו שחלק מהראשונים מפרשים, מאיתכם, זה מכלל הציבור. אלף למטה, כמו שהתורה אומרת. נחלקו גדולי התנאים, תודה רבה. נחלקו גדולי התנאים, מי בדיוק נמנע באלף? יש דעות שאלף הם בקרב, ואלף שומרים על הכלים. יש עורף, יש חזית, יש שירות לאומי. יש מערכות שלמות שמגויסות. אפשר להבין. החלצו מאיתכם, ברגע שבוחרים מתוך שבט אלף, זה החלצו מאיתכם. מצד שני, המושג הזה, חלוציות, יש בו משהו שאומר אולי עניין אחר לגמרי בנפש. נפגוש אותו בהמשך הפרשה, בסוגיית בני גד ובני ראובן. נמצאת פה בפסקה 2. הבסיס שלה זה רצונם של בני גד ובני ראובן לקבל נחלה בארץ ישראל. היא מקנה, יש להם מקנה, הם רוצים נחלה גדולה. משה רבנו אומר להם, כה עשו אבותיכם, הם רואים את הארץ המרגלים ומניעים את לב ישראל לבלתי בועל הארץ. ומזה נוצר חטא המרגלים. אז מה שוב? אתם תגידו, אנחנו נשארים בבית, ובעצם רק יישאר עם ישראל במלחמתו. אתם תשבו פה, אומר להם משה רבנו, ואחריכם יבואו למלחמה. תשובתם נמצאת בפסוק למד א', ויבנו בני גד ובני ראובן לאמור, את אשר דיבר השם אל עבדיך כן נעשה. אנחנו נעבור חלוצים לפני השם ארץ כנען, ואיתנו נחלת אחוזתנו מעבר לירדן. חלוצים זה כמו לומר בראש המחנה. יש ראשונים שמציינים חמושים, ערוכים למלחמה. לכאורה, זה עדיין לא יחלצו מאיתכם. מה צריך לעבור בנפש כדי להיות חלוץ? זאת השאלה הגדולה, קודם כל, לבני גד ובני ראובן. בשירת דבורה, שמשהו ממנה ראינו קודם, הרי בני גד ובני ראובן שמעו את קשיי אחיהם, שמעו את המלחמה ברקע ונשארו בין המשפטיים. והם היו אותו כוח שאומר הדבורה הנביאה, מגן עם יראי ורומח ב-40 אלף בישראל. 40 אלף לוחמים, זה היה חיל החלוץ. אין ספק שזה חידוש, חידוש חיובי, שהם היו מוכנים, נגד בני ראובן, להיות חלוצים. השאלה, האם זה חידוש קבוע? השאלה, האם נקנתה בו בנפש תכונת החלוציות? זה תלוי בשאלה, מה זה החלצו מאיתכם? נראה דברים שכותב הרב קוק בפסקה 11 באורות הקודש. אדם צריך להיחלץ תמיד ממסגרותיו הפרטיות. מסגרת זה דבר שעלול לצמצם, להגביל, לתפוס מקום. להיחלץ ממסגרת, יש לזה סיבה. כי הם, המסגרות הפרטיות, ממלאות את כל מהותו. כל עוד הפרטי מהווה חלק מהאישיות, מהווה חלק מהנפש, מהווה חלק מהאמת של האדם, זה נפלא. הביטוי שאומר בתנא דאליהו, יהיה אדם ירשמיים בסתר גלוי, מודה על האמת ודובר אמת בלבבו. יש לב לאדם, יש עצמיות לאדם. פה אומר הרב קוק, הסכנה היא שהן ממלאות את כל מהותו. מה זה אומר? עד שכל רעיונותיו סובבים תמיד רק על גורלו הפרטי. וזהו עסוק, וזהו מפתח, וזהו שם לב. שזה מוריד את האדם לעומק הקטנות. איזה דבר כותב הרב קוק. רק מי שלא רוצה להסתכל על הדברים בצד התמונה הכוללת, עלול לחשוב שהרב קוק היה אדם כללי, שק בכלל, אורות, אורות ישראל, ושאר ביטויים שלצערנו היום קצת נשחקים וקצת מזוזלים. הרב קוק אומר, אם אדם עסוק רק בדבר גורלו הפרטי, זה מוריד את האדם לעומק הקטנות. זה דאגה עמוקה של הרב קוק לפרטיות של האדם. כי בפרטיות יש נשמה. אין רק נפש. שלום עלייך נפשי. אומרת הגמרא בתענית. זה ביטוי של פרישה מהציבור. מי מעיד בו? נשמתו מעידה בו. החלק הכי פנימי מעיד בו. נכון מאיר היה שבת האחרונה באור עקיבא. עירו של, או על שמו של רבי עקיבא. מי שאמר, אהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. אהבת לרעך, זה חידוש אחד. אבל לא פחות מזה, כמוך. תאהב את עצמך. אבל את מה? את מה בעצמך? הלל אומר, זה מכון מאיר. הווה מתלמידיו של אהרון הכהן. אוהב שלום, עודף שלום, אוהב את הבריות, ומכוון התורה. הלילה הזה, יום הזיכרון של אהרון הכהן, הראשון לחמישי. אין יותר מתאים מלומר לעילוי נשמתו את המשפט הזה. הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום. איך אהרון היה אוהב שלום? ברור, הוא עשה שלום בן אדם לחברו. זה הדימוי, זה הסיפורים עליו. כמעט אמרתי, זה המופתים שלו. אבל זה רק חלק. כי על אהרון כתוב לפי פסוק במלאכי, שעבוד הרבה נתן פרק י"ב מחבר לדמותו של אהרון הכהן. תורת אמת הייתה בפיו, אבל לא נמצא בשפתיו. בשלום המישור הלך איתי, ורבים השיב מאבון. איך הוא היה משיב רבים מאבון, אהרון הכהן? יש הרבה שיטות היום, הרבה דמויות, הרבה גורמים. מה הייתה שיטתו של אהרון הכהן? הוא הלך בדרך, אומרת הברייתא. פגע, בשפת חז"ל זה פגש, פגש באדם רשע. איש קדוש פוגש רשע, איש צדיק פוגש רשע. מה עושה איתו? דבר אחד, ונתן לו שלום. זה הכל. שלום זה אפשר לתת. איך נותנים? שמץ מופשט אי אפשר לתת. איך נותן שלום? למחר, אומרת הביתה, ביקש אותו האיש לעבור עבירה. רוצה לדבר לשון הרע. אומר, אוי לי, נזכר באהרון הכהן. מה הבעיה? בושתי ממנו. מה אתה צריך להתבייש? הוא לא יודע שחטאת. הוא לא שמע אותך מדבר. לא, יש לו עיני רנטגן. הוא יכול להגיד לך, אתמול בתשע בבוקר, היית ברחוב זה וזה, ושם דיברת על שונו. וואי, זה מפחיד, זה מבייש. זה לא כתוב בבריתה. המופת הזה לא כתוב בבריתה. מסתכל במזוזה, רואה באות הימנית של המילה השמאלית, ששלשום הלבנת פני חבך ברבי. אני בושת ממנו. לא כתוב. ממה הוא מתבייש? אומר עבוד הרבי נתן. שנתן לי שלום. זה הכל. נמצא אותו האיש מונע עצמו מן העבירה. איך אפשר להבין את זה? בהתחלה אני רוצה לעבור עבירה. בסוף אני מונע עצמי. מה יש בתווך? נותן שלום. זה לא נראה מציאותי בכלל. זה אהרון הכהן. מאמין בנשמה. זה הרב קוק. כותב לא פעם באגרות. אני בא מזרעו של אהרון. אני הולך בדרכו. מאמין בנשמה. כותב הרב קוק. גם במקומות שבהיגיון האנושי החיצוני, לפעמים הציני, לא רואים שם נשמה. זה בעיה של הרואה. זה לא בעיה של מי שלא נראה. תסתכל יותר טוב. תסתכל יותר פנימה. הקדוש ברוך הוא עשה את האדם הזה. יכול להיות שאי אפשר להגיע אליו. יכול להיות שהוא מחוספס. אז אתה לא יכול להגיע אליו. אהרון הכהן לא עוצר. הוא מגיע לנשמה. הוא נותן לנשמה שלום. הנשמה מתביישת. כי שלום זה שמו של הקדוש ברוך הוא. ולעבור עבירה זה נגד רצון השם. אז הוא, אהרון הכהן, נותן שלום. מעודד את נוכחותה של הנשמה. ממילא העבירה נדחקת הצידה. אנחנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים. הרשע ראה אותנו עם המחלוקות שלנו, עם המחנות שלנו, עם הזרמים והשיטות שלנו. מפוזר ומפורד. אבל הוא לא ראה, הוא רק הרגיש שאנחנו עם אחד. ברית ערבות הדדית שיש בעם ישראל. אין אותה בשום אומה בלשון. כי הנשמה שלנו נשמה אחת. גם אם גופתנו ואישיותנו שונים זה מזה. אדם ישראל נמצא במקום שבו יש בארץ ישראל 600 אלף יהודים ביחד, באותו מקום, ולא בולים אחד את השני, ולא אוכלים אחד את השני, ומחרים ברכה, בשם המלכות, חכם הרזים. נס גלוי, על כל כך הרבה גוונים נמצאים יחד. זה כוחו של עם ישראל. הולך אלוקים לתת תורה, אלה מסעי, כל מקום שנסו, נסו במחלוקת. כל מקום שחנו, חנו במחלוקת. יש היום 5 מיליון רמטכ"לים, 6 מיליון ראשי ממשלה. כל אחד יותר גאון מהשני, כל אחד יותר ביקורתי מהשני. אבל זה הכל אחד חיצוני. רגע אחד של סכנה, רגע אחד של צרה, ומתגלה מזה עם ישראל. לפני 4 שנים, בהקשר של הערבות ההדדית, אחינו בדרום סבלו סבל מהעיריות, מהטילים עליהם. עם ישראל יצא למלחמה, צוק איתן, כאיש אחד, בלב אחד. ברגעים הכי קשים, נאספו ב-150 מקומות, צמתים, מחלפים, חברים מכל הסוגים, מכל הגוונים, עם דגלים, אלפי מכוניות עוברות, צופרות להם, זוקפים את קומת עם ישראל. זה לא אוסף של פרטים, אומר הרב סולובייצ'יק. זאת נשמה אחת. זה לא שותפים. נשמה אחת. זה עם ישראל. אתה, אומר הרב קוק, אם אתה חלק מזה, בנשמתך, אבל אתה עסוק רק בפרטיות, אתה חונק את עצמך. אתה חונק את פרטיותך. היא גולשת מעבר לממדיה, ואז היא חוטאת לעצמה. זה מה שכתוב פה. אין קץ לאיסורים גשמיים ורוחניים המסובבים מזה. הבירור של החלוציות של בני גד ובני ראובן, אם המקנה תופס את הראש, את כל התקוות, את כל המחשבות, זה מוריד את ערכם. זה מונע מהם לממש את נשמתם. זה לא קל להבין שהנשמה רוצה חלוציות, שהנשמה רוצה התנדבות. זה לא קל להבין שהנשמה רוצה את הכלל. הנה אומר הרב קוק, בהמשך. צריך שתהיה מחשבתו ורצונו. פסקה 11. ויסוד רעיונותיו, ברשותכם, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נעמדו. תודה רבה לשתייה, ושתייה בחוץ, מי שרוצה. ויסוד רעיונותיו, נתונים, יסוד, נתונים לכללות, לכללות הכל, לכללות העולם, לאדם, לכללות ישראל, לכל היקום. הוסיף הרב קוק, מה שלא צפוי, לפי התדמית שלו. ומזה תתבסס אצלו גם הפרטיות שלו, בצורה הראויה. כל מה שהתפיסה הכללית יותר חזקה תהיה אצלו, ככה תגדל שמחתו, וככה יזכה יותר להארת האור האלוקי. זה לא ביטוי בסתירה לפרטיות, אלא כמו ציר אופקי וציר אנכי. בציר האופקי נדמה, במיוחד התקופה שלנו, שהפרטיות היא שוות ערך לכלל, אולי אפילו יותר מזה. היום הייתי באיזה מקום, שמעתי אדם, חזותו דבק במצוות, כך הוא נראה מבחוץ. יש לזה היום כל מיני שמות. וזולתו נראה חיצונית שאינו דבק במצוות. גם לזה יש שמות. ולא דרך התגלגלו לשיחה ביניהם. זה הנראה לפי הגדרות החיצוניות שהוא לא שומר מצוות. הזכיר לטובה משום מה את מדינת ישראל. שואל אותו האיש הנראה דבק במצוות. מה נותנת לך המדינה? זהו. אתה נתון. זה שאתה נמצא פה. שואל אותו אותו האיש, המכונה חילוני. זה לא חסד של השם? אם היית נשאר בגלות, מה נשאר ממך? זה מילים שהדבק במצוות היה צריך להגיד. חסד השם. מה נותנת לך? הכלל, מה הוא נותן לפרטים? אין הפרט חי, אלא מכוח הכלל. השאלה שצריכה לשאל, היא שאלה ישרה. מה הפרט נותן לכלל? ואין בזה, אומר הרב קוק, החלשת הפרטיות. אולי זה הבירור לאורך הפסוקים בסוגיה של גאולת ישראל. במסעות, בתוך המסעות, יש מסע שנקרא חרדה. חונים שם. וזה נקרא, כך אומר מי השילוח, פה בפסקה 10. כל דבר שאדם מסופק, יאך רצון השם נוטה, אז היצעה יוצא לו שיגדיר עצמו, שימנע את עצמו מהמעשה. וזהו, וחנו בחרדה. כדי חרדה של האדם, טוב לו לחנות להיות שבע אל תעשה. זה השבועה שלא ידחיקו את הקץ, שלא ילו בחומה. אבל נוסעים משם, לא נשארים בחרדה. חונים ומקלות. בעת שהשם יתברך, יחפוץ לקבץ אותם, וייתן תקיפות בליבם, שלא יחרדו. הלוואי שתהיה בקרוב ימינו. מהשילוח, רבו של רב צדוק מלובלין, מבין ברוח קודשו, שיציאה מהגלות תהיה על ידי שהשם נותן תקיפות בליבם. מה זה תקיפות בליבם? אם נלך אחרי המילים של ההפך מחרדה, אז אדם לא מפחד. אבל זה רק חלק. אולי מתכוון מהשילוח למילים האלה. החלצו מאיתכם. כי לפי הפירוש של הרב קוק, אורות הקודש, החלצו מאיתכם, כן, תחלץ ממסגרותיך הפרטיות. הפוך את הפרט להיות כלי. שחרר את הנפש שלך מהאלילות של הפרט. כך כתוב בגמרא, בסנהדרין, בדף צדיק זין. אין בן דוד בא, עד שתכלה פרוטה מן הכיס. יש לא מעט משפחות שיכולות להעיד על המצב הזה. שבן דוד בא, אומרים גדולי החסידות, הרי במקוצק ועוד, תכלה פרוטה, תכלה פרטיות. על פי הירושלמי, בתרומות, פרק חמישי, יש שם ביטוי שאומר, ליבה, טליה בכיסה. מצב הרוח של האדם תלוי לעתים במצבו הכלכלי. מאז, אם תכלה פרוטה, אז גם תכלה פרטיות. אבל יכול להיות שלפי האיזון שראינו בפסקה באורות הקודש, אולי תכלה זה לא מלשון תיגמר, אלא מלשון תהיה כלי. פרטיות תהיה כלי. כמו הכסף, הוא יהיה כלי. הוא לא דבר מאוס. הוא לא דבר עליון הכסף. אתה רוצה למדוד עשירון עליון? תמדוד אותו. ז'בוטינסקי, יום הזיכרון שלו היום, כותב לפני 100 שנה, 80 שנה. למה ליבו נוטה להתחבר עם אחינו בני עדות המזרח? הוא רואה שם טבעיות, הוא רואה שם מידות. ההישגים לא מבלבלים אותם. לא שוחקים את הדברים הפנימיים של הנשמה. זה חלצו מאיתכם. בפרוטות אפשר לבנות. אחת מהתנועות היותר משמעותיות במהלך הציוני היה קרן קיימת לישראל. כל אדם שותף. מהר"ל אומר, בנתיב הצדקה, ראוי לתת כל יום. קצת להתרגל בנפש המושג הזה של הנתינה. תכלה תהיה כלי. גם הפרטיות יכולה להיות כלי. זה ברור גדול שלחלצו מאיתכם. אתה רוצה לנקום נקמת השם, נקמה נקייה, אך ורק כדי לבאר את הרוע בעולם. תנקה את עצמך. אל תיתן לכעס, לאכזריות, לשאר קלקולים שעשויים או עלולים להיות בשעות כאלה. אל תיתן להם לנהל את הנפש שלך. זה החלוציות. ויכול להיות שגם לכך מכוונים הדברים של המשך דברי הרב קוק. שם מלא חל על עולם מלא. ולית שכינתה, הוא מצטט מהזוהר, שריה באתר חסר. ואיך תשרה שכינה באתר שהכל נטול וחסר. ואין שם קיים נקודה דלה, מצרה ואפסית, שהיא הפרטיות האנוכית לבדה. כשהיא פרטיות כלי, כשקדוש ברוך הוא מוליד תקיפות בליבם, ומבינים שעם ישראל זה לא אוסף עדות, קהילות בלבד. זה קודם כל אומה שצריכה לשוב לארצה. אז כל סדרי העדיפויות משתנים. ואז מעיניו של האדם נתונים, השאלה איך הוא עוזר לתהליך של עם ישראל לחיות מחדש. זה ממלא אותו. אומר הנביא ירמיהו, בהתחלה זה יהיה אחד מאיר, שניים במשפחה. ולאט לאט זה יהפוך להיות תהליך לאומי. ואז רובצת סכנה השנייה, שמרוב שכבר נבנה, התפתח, צומח כל התהליך של גולת ישראל, עכשיו אני יכול לחזור לפרטיותי, אבל המשימות לא נגמרו. בשום מישור לא נגמרו המשימות. האדם שהפרטיות אצלו היא כלי, הוא אדם דרוך, הוא אדם שואל את עצמו, מה אני יכול להועיל? מה אני יכול לעשות? רואים את זה בחוש, את הערנות הזאת, את הדריכות הזאת, את האכפתיות הזאת. זה ממלא אותו שמחה, כי הוא פועל על פי נשמתו. ולא נותן לכוח רגעי להשתלט עליו. זה החלצו מאיתכם. יכול להיות שיש משמעות לאיזון הזה דרך פסוקים לא פשוטים בכל המסע של שפיכות דמים שמסיים את פרק למדי בפסקה 3. ולא תחניפו את הארץ אשר אתם בה, כי אדם הוא יחניף את הארץ. ולא תטמאו את הארץ שאתם יושבים בה, שאני שוכן בתוכה. עד פה עלולה להגיע הפרטיות החיצונית, האנוכית, למצב של זלזול בחיים. כפי שאמר לנו הרב קוק, ירידה לעומק הקטנות. בהפטרות שבין המצרים, הדבר הזה נמצא חריף מאוד בירמיהו, פרק ב' פסקה 4. מה מצאו, שואל הנביא, אבותיכם ביבל, תרחקו מעליי. הפירוש מה מצאו בי, אבל. למה שלא התרחקו? ולא אמרו היה השם מלא אותנו מארץ מצרים. המוליך אותנו במדבר. הבאתי אותם אל ארץ הכרמל לכל פריה וטובה, והם התכחשו לנשמותיהם. הכהנים לא אמרו היה השם, היו שבעי רצון מעצמם. איך לקרוא עכשיו את המילים הבאות? תופסי התורה לא ידעוני. זה יכול להיות דבר כזה? אדם ילמד תורה, עסוק בתורה, יקראו לו לפי התיוגים החיצוניים, דבק במצוות, עם כל מיני שמות שבר. הוא לא יודע את השם. תופס התורה ולא יודע את נותן התורה. איך זה יכול להיות? אומר הנביא, שתיים רעות עשה עמי. אותי עזבו את רצון השם. והלכו לעבוד עבודה זרה. זה משפט חריף. הוא בעצם מבטא את מהלך הדברים בנבואה. אבל לא כך אומר הנביא. אותי עזבו מקור מים חיים. זה ההגדרה, לעזוב את השם, זה לעזוב מקור מים חיים. אני יכול ללמוד תורה, אני יכול לתפוס אותה, אני יכול לקיים אותה, אני יכול לדעת אותה, ואני לא מבין, ולפעמים גם לא רוצה להבין, שאלוקים הוא לא רק מקור האותיות, מקור החוקים, מקור המצוות, הוא קודם כל מקור החיים. לפני שהוא מלכנו, הוא אבינו. לפני שהוא ציווה עלינו, הוא ילד אותנו. מפה מגיעה הביקורת של הנביא. לחצוב להם מורות נשברים, אשר לא יכילו המים. הם לא כלים. הם רק חיצוניים. זה עומק השבר שממנו אחר כך, תחת כל עץ רענן. היום החיים תופסים מקום. האפשרות ליהנות, האפשרות להשיג, האפשרות לקנות, תופס מקום. האם אפשר יהיה לחזור את נשמתנו פנימה ושוב ושוב לחדש ולשאול היה השם? השאלה מבטאת צמאון, מבטאת אכפתיות, מבטאת רצון להבין. רבי עקיבא הוא נקרא שוטה בצמא, לדבריהם. זה שאדם צמא ושוטה זה בסדר. זה שאדם הוא שוטה והוא צמא. ולא צמאון מלאכותי. כשזה חי, זה מתחדש. אתה כל הזמן מחפש איזה שכבה עכשיו אתה פוגש בך ובכתוב, מה אתה בונה, מה אתה מנקה, מה אתה משכלל. זה תופסי התורה ידעוני. לחזור אל מקור המים החיים. לחזור אל ההבנה, גם ההרגשה, גם החוויה. שמקור התורה הוא מקור החיים. חוזרים לארץ ישראל. זה המשך הנבואה. ימי בין המצרים, תשע"ח, עם כל הכאב והחיסרון, שעדיין בית המקדש לא בנוי, הם כבר לא הימים לפני 200 ו-300 ו-500 שנה. הם ימים של צמאון לתוכן ולתיקון, אבל אנחנו לא משווים אותם לימים של פעם. אומר הנביא ירמיהו בפסקה 5. סביב אותו פסוק שהוזכר קודם. שובו בנים שובבים. זה אהרון הכהן. זה מי שמאמין בנשמה. זה מי שעוזר לאדם לשוב אל עצמו. וכך הוא גם פותר מריבות בן אדם לחברו. הוא אומר לאחד, הייתי אצל השני, והוא מצטער על המחלוקת. הוא לא היה אצל האחד. הוא היה אצל נשמתו. שם הוא הקשיב לה. והוא הבין שיש צער על המחלוקת. זה אהרון הכהן, שובו בנים. תשובו לעצמכם, לאביכם, למקור מים חיים. אחד מאיר, שניים משפחה. הבאת אתכם ציון. אומר הנביא, בימים האמה, נאום השם. לא יאמרו עוד ארון ברית השם, ולא יעלה הלב, ולא יזרחו בו, ולא יפקדו, ולא יעשה עוד. מה זה? מה זה לא יאמרו עוד ארון ברית השם? רוב המפרשים מסבירים שהבעיה שהייתה, שהנביא עומד עליה, שההזכרה של ברית השם הייתה חיצונית. זה לא עלה הלב. הפער הזה, המלאכותי, לא יהיה יותר. שיזכירו את ארון ברית השם, תתייחסו לזה ברצינות. ראו מה רש"י, בואו נראה מה רש"י אומר. פסקה 7 למעלה. באמת לא יאמרו עוד ארון ברית השם, כי כל כניסתכם תהיה קדושה, ואשכון בה כאילו יהיה ארון. זה הרבה יותר מרחיק לכת מהרב קוק. הרבה יותר. כל כניסתכם, השם שוכן בה, כאילו הוא ארון. אז כביכול, פחות בולט הצורך בארון. היה בזה שיעור נשים בסדרות בזמן הקסאמים. באמצע השיעור היה הזקת צבע אדום. משמעות הדבר שנפל קסם. חלק גדול מהנשים התאסף ליד ארון הקודש. אמרתי להם בחוצפתי, אל תחשבו שאתם מתאספות ליד ארון הקודש כדי שהוא יציל אתכם, אלא כדי שאתם תצילו אותו. בזכות גבורתכם יש ארון הקודש. בזכות חלוציותכם יש ארון הקודש. זה החלוציות. כל יום אחרי התפילה, סוף 18, אומרים אנחנו, למען יחלצון ידידיך, הושיע ימינך מענני. מי זה ידידיך? היום יש הרבה ידידים לקדוש ברוך הוא. בדמיונות, בחוויות. זה נקרא ידיד? מי זה ידידיך? כן ייתן לידידו שינה. כתוב בתהילים. אל תדאג. שם מדובר על כשנולדים ילדים, ואדם חושש מהצד הכלכלי. אומר הרב הירש, אל תדאג, כן ייתן לידידו שינה. מי זה ידידו? מי זה ידיד השם? מי זה ידידך? אומר המלבי. בתהילים. ישראל ידידך, יחלצון, האומה, מתוך כך אתה יכול להיות ידיד של השם, לא כשלעצמך. שישראל ידידך יחלצון, חלוצי צבא למלחמה נגד האויב. אני מבקש, הושיע ימינך, תושיע להם על דרך הפלא, והנס, שזה מיוחס לימין השם עושה חיל. ואולי אם מותר בשולי גלימתו של המלבי לחזור למושג יחלצו מאיתכם ולומר שכל כניסתכם תהיה בקדושה, אנחנו צריכים להיות כלים לקדושה הזו. השם עוזר בדור שלנו לבנות את הפרטיות. אבל השם לא רוצה שהיא תנתק אותנו ממקור חיינו, מהכלל, אלא שהיא תהיה כלי. קורא הרב סולובייצ'יק לפרטיות אנוכית בית כלא. זה מחניק את הנשמה. למען יחלצון ידידך, תעשה אלוקנו שהפרטיות תהפוך אצלנו למנוף של תרומה והתנדבות ואכפתיות, למנוף של קשר לכלל, כיוון ששב אל עמו, אומר הוא שמח, שב אל אלוקיו, אומר הרב קוק, כיוון ששב אל עצמו, שב אל אלוקיו. סיומו של ספר במדבר, מלא אמון שאפשר לחלץ מהפרטיות. לא להתבלבל ממנה, לא להשתעבד לה, לא לשחוק את קומת הנשמה הפנימית. בשורות טובות לכולם, חזק ונתחזק, בעד עמנו ועד אלוקינו, השם יעשה. טוב בעיניו. כל טוב. שבת שלום וחודש טוב. יהיה החודש הזה תחילה בראש לפדיון נפשנו. כולל פדיון נפשנו בפרטיות מוגזמת.